个神器的，那个神器呢，ממש ראינו בפעם הקודמת היה לכם נראה שם תפידה ולאחר מכן חוכמה ותורה שאותה הוא התורה שעליה הוא דיבר הייתה ההלכה, לימוד ההלכה, לימוד הפוסקים כמו שרבי נחמן לימד שההקשר היה של הצדיק שיורד לקליפות והוא אומר שהצדיק יכול לרדת לקליפות רק צדיק כזה שאין לרע בו אחיזה או תפיסה ומרחן הוא מסתכן כפי שאנחנו ראינו ודרך להפריש או להסדיר ולבטל הרע מהטוב הוא על ידי לימוד פוסקים. זאת הייתה הנקודה הראשונה שדיבר עליה באותה פסקה. אמרנו שלימוד הפוסקים יוצר שכל והבנה, אפילו אולי נאמר תכונה, בגלל מסוימות זה די אפשר קל מאוד להבין את זה. התודעה ההלכתית שהוא בעצם אחד אולי האישיונים המרכזיים של האורתודוקסיה היא הרדלה בין טוב לרע, כלומר יש עולם עולם של טוב, עולם של רע ויש ביניהם הבדלה, אין לו, כן, יש הזרה, הייתי אומר, של הרע, אין בעצם הרע לא עולה באופק בדרך כלל כאיזו אופציה ממשית, כאיזשהו פיתוי נגדר של הרצ'יק. אני חושב שבמקום אחד הוא מדבר על ההבדל בין הקדושים הנוצרים לבין הצדיקים ביהדות. הוא אומר שהתיאורים של הספרות הנוצרית הם מראים בתיאורים של מאבקים שהם נאלצו להיאבק עם הפיצוי, עם היצר, עם עצמם וכן הלאה. ועוד שבתיאורים של הצדיקים היהודיים הם לא מוצאים מין מאבקים כאלה עם היצר. ונראה שהסיבה היא למעשה התודעה ההלכתית. התודעה ההלכתית היא תודעה כזאת, מה?
מה
יש, כן. מה אתה אומר?
שהברית מידה מכה את התכנות החמימים. זה היה סיפור, זה היה נכון. אני חושב שכל העניין הזה של אלמוד פסקי, הוא לא בא לקרוא איזה מצב של הבדלה. שדיכוטומיה בין שני מצבים, בין טוב ורע. אלא אני חושב שהבירור כאן דווקא דקות ההלכה, והבירור שלה דווקא מאפשרים לאדם ללכת על גבול הכפר הדק, שבין העולם המותר והעולם האסור, ולדעת להוציא לשון החסידות יקר מזולל. דווקא מתוך מפגש והתעצמות עם הרע. שאמר רבי דחיא מהמקובלים הראשונים שהרע הוא כיסא לטוב במובן הזה.
אני יודע מה אתה מתכוון כפר הדק, אני חושב שיכול להיות שזה הולך על איזה כפר הדק. בכל מקרה יש איזה גבול שאני חושב שהוא די הוא גם מוגדר וגם לא מאפשר ככה מבין את הקטע כאן. אפשר לדון על העניין עצמו. הקטע כאן הוא מדבר על ההבדל, הוא לא מדבר, הוא מדבר על העלאת הרע, ירידה לרע, אבל הוא אומר שהתנאי לכך הוא למעשה לימוד הפוסקים. אני מבין שהכוונה שלו, שלימוד הפוסקים הוא יוצר, כפי שאומר כאן, הגדלה בין טוב לרע. באיזשהו מקום הרע או הפיתוי הוא לא עולה באופק, אין כאן איזו אופציה ממשית לעבור ברע, וזה למשל אני חושב מאפיין את התודעה ההלכתית, את התודעה האורתודוקסית, ההבדלה הזאת. עכשיו ואז האדם הזה הוא יכול, אתה באמת מעלה כאן רעיון רעיונות יותר שלא הגעתי, שדווקא ההבדלה הזאת היא כן מאשרת את הנהגה עם הרע. זאת אומרת,
אני טובה שלו
אי אפשר להגיע למצב של ירידת הצדיק בקליפה שהוא השלב של ההמתקה. ההלכה יוצרת איזשהו ניכור לרע, ניכור שרק הוא מאפשר אחר כך את הירידה לרע. אפשר כמובן להעבר על כל הנושא הזה.
איך אתה מרגיש את הטיפוס הזה שנשאר רק ברמת ההבדלה של הייצוג שלו או הריחות מהרע?
זה גם משהו מתנגד, עם זה הוא מתנגד גם בפסקה הזאת שהוא מדבר על התפילה. זאת אומרת שהתפילה היא האמונה בחידוש שבכוחו לחדש את הטבע, ולכן האמונה היא המקור של החוכמה. והיא זאת שאחר כך היא משקה את הגן, ועל ידי זה התרביעו נסדין עוד שעים. אני הבנתי, כן, ממש התחילה זה המצב של בכוח. המצב של בכוח, כשראינו המצב הגבוה יותר, המציאות הגשמית היא תמיד מצומצמת, היא תמיד יש בה גדולות, יש בה הגבלות, יש בה הגדרות. עכשיו, כדי שהיא לא תהפוך להיות גם כן שטחית ונוקשה וחצדדית וחסרת רוח, כפי שהוא אמר, היא צריכה לקבל את ההשראה. המקור של ההשראה הוא מהתפילה. זאת ההערות שלך, אני חושב כאן מאוד נחמת עומק לקטע. מצד אחד, הוא משתמש מה שדיברנו קודם נגד הקדוש המצרי שהצבר עולה באופק לפיתוי ממשי. כן רוצה את הרובד של ההלכה, שהוא הרובד שנמצא בתחום המעשי. כן, כמו שאנחנו גם מדבר על זה, ואותן הפסקות על ההבחנה בין שני המישורים. המישור המעשי שבו יש הגדרות והגדרות וכן הלאה, לבין המישור הנשי או המישור האופני, שאז הוא מדבר ששם יש חופש מלא, הוא מביא שם גם מלאך המוות מסר לו דבר וכן הלאה. אז מצד אחד הוא לא, אם הוא יהפוך להיות איש הלכה יבש, אז באמת זה יהיה ניכור, הוא יהפוך להיות משהו מוגבל. מצד שני, הוא גם לא רוצה שהחפיתו ייכנס ממש, וכאן הנקודה העדינה, הוא צריך באמת להעמיק בה. מצד אחד הוא אומר, צריך את ההלכה, מצד שני הוא כן רוצה שהצדיק ירד לקליפה. כלומר, הצדיק שירד לקליפה, אז הוא בא באיזשהו מקום כן במגע ממשי עם הרע. הוא לא, כדי לרדת לקליפה, אז צריך לבוא למגע ממשי עם הרע. והוא גם מודע לסכנה של, 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 כן, של תודעה הלכתית שבעצם יוצרת, כפי שאמרתי, זה סוג של נפשות ושל חוסר רוחניות. וזה הוא ממלא באמצעות התפילה. התפילה, כך הוא אומר, משם יוצא מעיין החוכמה, התורה היא מבחינת בריאה בפרד, שמתחולל על זה דבר, מבחינת חידוש עולם, מבחינת פירות החוכמה. שאלות לא פשוטות, כלומר כן איזה מין פרדוקס כזה שבצד מסוים דווקא כדי לשמור על ה... כדי שתהיה לו יכולת לרדת לרע ולתקן אותו, זאת אומרת, כדי לשמור על התשוקה הוא צריך את התודעה ההלכתית, ומדח גיסה אם לא תהיה תודעה הלכתית אז גם התשוקה הזאת היא תפיל אותו והיא עצמה תתפורר. יש צורך לשמור על איזושהי, יש צורך לשמור על הסתירה כדי, הסתירה היא בעצם המצב הנכון, המצב הממשי. מה אתה אומר?
אולי אני מדבר פה על שני עולמות. עולם ההלכה זה עולם שבו אתה בעצם בחיים שלך, בחיים הדתיים, אתה עושה את מה שבעצם אתה בחוץ, בחיים של ההתמודדות עם הרע האמיתי. הרע של ההלכה, אתה אומר, לא באמת רע. כלומר, הוא רע, אבל...
לא הבנתי מה שאתה אומר.
אני אומר שכל הזמן שאינו מברר ההלכה הוא מעורב טוב ורע, אבל כן, אינו יכול להפריש ולבטל הרע מהטוב.
כן.
אני חושב שאולי הרע מהטוב שהוא מדבר על זה הוא לא הרע מהטוב המלכתי. הוא לא בתוך עולם ההלכה. הוא לא הכל נכנס בגדרים ההלכתיים.
אם אני מבין נכון, ההלכה יותר זה תודעה של הבדלה, תודעה שבעצם בו אין לו לאדם מגע ממשי עם הרע, הרע לא מופיע אצלו כאופציה, ודווקא הדבר הזה, התודעה הזאת שמצד אחד הרבה פעמים מועדת להיות איזושהי תודעה, כמו שאמרתי, נפשה חד צדדית, חסרת רוחניות, היא זאת שמאפשרת את התופעה של רוחניות אמיתית, שזה הצדיק שכן יכול להעלות את הרע, להעלות את הניצוצות, לרדת לקליפות וכו'. זה באמת התהליך של הבדלה והמתקה. מצד אחד הקדוש הנוצרי הוא נשלל, משום שאצלו באמת אין לו הלכה, אבל מצד שני גם אפשר לומר הטיפוס ההלכתי שהוא רק הלכתי, אז הוא גם כן, לא יודע אם הוא שולל אותו באותה עוצמה, אני מניח שלא, אבל הוא גם כן לא מקבל אותו, משום שהוא כן רוצה שהצדיק ירד לקליפה. הוא אומר שהיא היכולת של הצדיק לרדת לקליפה או של אדם לרדת לקליפה נובעת רק מתוך החולשה שלו, מתוך זה שהוא לא באמת טהור, ובהקשר הזה אין לו תודעה הלכתית מלאה. הירידה של הרע היא למעשה משנה, היא נותנת איזה סוג של חיות. טוב, צריך יותר באמת להעמיד בזה, אני חושב שיש כאן אבל איזושהי נקודה מאוד מהותית, מאוד חשובה בהקשרים עליו. בבקשה.
אפשר לשאול אותי למה שלא שם אמר פעם שעברה על ההתפתחות?
על?
על ההתפתחות, שיש תוצאה של ליפות פוסים, אבל... למה
זה טוב ומה זה רע, זה כל כך מגיע לנסות להבין
גם את הצד השני. מה שם?
למה
זה פשוט היה
ביצוע
של המהלך?
אני לא זוכר, אני
מנתח... להתנסות בטח דיברתי עוד כמה פעמים בהקשרים אחרים.
שצריך לה... לחשוב גם על דעת על עצמו, על ה... זה כאילו נשמע התיאוריה זה ממש
טוב, זה כן, עכשיו אני נזכר דיברנו על זה, אבל זה כאן נקשב טיפה שונה, כאן מדובר על הרע פחות שלידים ועל יכולת לברר אותם.
מהלך
Thank you.
הדוגמאות הקלות יותר, אני חושב, דוגמאות בתחום הרגשי או בתחום הנפשי. השאלה אם אדם יכול, יש רגשות שאנחנו לא מוכנים להיפתח אליהם. משום שהרגשות הללו הן לא פעם רגשות שנתפסות כאן כשייכות נאמר לתחום של הרע או משהו כזה. עכשיו, ורגשות קודם אמנם רגשות שהם באמת, כפי שרבי נחמן אומר, אם זה למעשה נפתח אליהם או נצטבר אליהם, זה בעצם הירידה של הצדיק לקליפה, אז הוא עלול למצוא את עצמו שמה, זאת אומרת, הוא עלול לא לצאת מהם. עכשיו, התודעה הלכתית היא למעשה יוצרת איזה סוג של הגדרה או הגדלה או הנחה שהיא גם הנחה בלתי מופנית. זאת אומרת, הוא נמצא כרגע לתוך ההגדרים ההלכתיים, והעובדה הזאת, הרב קוק מראה את זה יותר כאיזה סוג של הגנה. הוא אומר שבמידה שאדם בעולם המעשי, אז הוא כן נמצא בתוך הגדרות והגבלות, הדבר הזה הוא זה שמאפשר לו את החופש הרוחני. הסיבה היא גם פשוטה, אם החופש הרוחני הוא מיד יהיה מלווה מיד אחר התוצר השאלה אם כן, למה אני לא אעשה את הדברים, למה אני לא אהיה כך בכלל, אז כל מחשבה היא מיד תאיים עליו, מיד תיצור את החשש שמה הדבר הזה יערער עליו את העולם שלו, יטיל לו ספקות ביחס למה שהוא עושה וכן הלאה. זה אמור לגבי כל תחום, גם בתחום הדתי וגם בשאר התחומים. אבל אם בעולם המעשי, העולם שלו, הזהות העצמית שלו נקרא לה, היא זהות ברורה, היא זהות מוגדרת, היא לא מוטלת בספק, וזה הדבר שהוא רוכש באמצעות ההלכה, הדבר הזה הוא מאפשר גם את החופש הרוחני, זאת אומרת, מבחינה לפחות נפשית או רוחנית, הוא יכול להתחבר, לפתוח את עצמו לפני דברים שעד עכשיו בצד מסוים הם נפלו לתוך הרע, הם נפלו לתוך הקליפות, ולמלא התודעה הלכתית הוא לא יכול היה להיפתח כלפיהם מתוך האיום ומתוך החשש שמה הם יערערו עליו את העולם שלו, שמה באמת יפרצו לו את העולם, והתודעה היחסית היא זאת שמאפשרת לו להיפתח כלפיהם, לרדת לקליפות ולתקן אותם, לתקן אותם במובן של יכולת גם לעולם שלו למצוא את הצד החיובי, את הצד את הצד הטוב שיש בדברים, שיש בדברים, שיש בנקודות האלה. זה בעצם הנוסחה. זאת אומרת, אפשר היה לחשוב על זה בכל מיני כיוונים. יש את ההדרכה המפורסמת של השלה. השלה אומר שכשאדם שמתדמנת לו איזו אפשרות לעבור עבירה, אז הוא לא יחסום את עצמו ויאמר יש, אני לא יכול לעשות את הדבר הזה, בדיוק ההפך. הוא יפתח את עצמו לפני האפשרות כדי לעשות את הדבר הזה, לעבור את העבירה, ואז ברגע שהוא תהיה לו את האפשרות הזאת, תהיה לו את החירות הזאת, אז אז הוא יכול להגיע להימנע מעשיית העבירה, ואז להימנע מעשיית העבירה, אז ההימנעות הזאת היא תהיה הימנעות בעלת ערך דתי ורוחני אמיתי. הוא יעשה את הדברים מתוך ההירות של האמת וכן הלאה. זאת היא הדרכה של, של השלה. עכשיו, בצד מסוים אפשר לראות לזה איזשהו ניגוד. אם ניקח את זה למונחים הקודמים של הרב סולובייצ'יק, אז אתה יכול לומר שהשלה בעצם מצדד חלילה מרחאות בקדוש הנוצרי. זאת אומרת שהקדוש הנוצרי הוא פתוח לפני האפשרות של החטא, והוא מתגבר על יצרו. לעומת הקדוש היהודי, שאצלו האפשרות של החטא היא בכלל לעולה באופק האפשרות ממשית. אין לו, גם אם חולף הוא איזשהו יצר, היצר הזה הוא בעצם אף פעם לא, כפי שאמרתי, הוא אף פעם לא איזו אפשרות שבאמת הוא יממש אותו, משהו כזה. אבל אני חושב שזה לא פשוט, יש כאן איזושהי נקודה יותר עמוקה. אבל זה לא כך חשש שמה הוא יתפתח, הוא יעבור עבירה, ואז לגמרי הוא יידרדר. יש כאן אולי משהו יותר עמוק. אפשר לומר שהעבירה עצמה היא חלק מה... כדי שתהיה את התשוקה לרע, צריכה להיות התודעה הלכתית. אם אין הלכה, אז אין גם כן רע. והמחילה הגדולה היא לא במצב שהרע נעלם, היא לא במצב שהרע קיים, אלא במצב שהוא נעלם. זאת אומרת, זה בעצם הבנליות של הרוע, זה הדבר אולי הכי גרוע מהבחינה הזאת. טוב, אני אומר, אלו דברים שצריך יותר לדון בהם, גם לא קשה קצת... מה אתה אומר? הזהות העצמית בהקשר הזה היא באמת זה סוג של גבול, סוג שאני לא יהיה שם, שאני כזה. אתה יכול לשאול אפילו בצורה עמוקה יותר, נגיד המתקפה של הנוצרית, של הנצרות, על ה... לא יודע כמה להיכנס לדברים האלה, על היהדות, כן, אותה טענה שבעצם החוק הוא זה שיוצר את החטא, הטענה של הנוצרים, נו משמעו. לא, התלמיד של ישו, פאולוס, כן? וזהו תמיד דינה את היהדות, את היהודים. הטענה שבעצם החוק, וההלכה, היא זאת שיוצרת את החטא. הוא רוצה לשחרר את האדם מהחטא, ומילא גם לשחרר אותו מהחוק. ובהקשר הזה, יכול להיות שהוא צודק, החטא יוצא את החטא, החוק הזה שיוצר את החטא. אבל אין לנו עניין שלא יהיה חטא, יש לנו עניין להפך לקיים את החטא כדי מצד אחד לקיים אותו ומצד שני להימנע אותו, להימנע, והרצון שלו לבטל את החוק לכם כדי לבטל את החטא הוא לא ייצור מצב של רוחניות, ייתכן שהוא ייצור מצב בדיוק הפוך, הוא ייצור דווקא מצב של בנאליות. זאת אומרת, אין כאן מטרה, כאילו, מה שצריך, הבעל שם טוב לימד, המטרה היא לא להרוג את הקליפה של הרע, אלא המטרה היא להעלות את הרע, כן, שאומר, כן, פרשה שפת הרע ושבית השוויון, אנחנו לא מעוניינים להרוג, אנחנו מעוניינים לשבות את הרע ולהכליל אותו גם כן בצוף. אז יכול להיות שדווקא... אבל לקבל את הטענה שמקום שיש את החוק יש את החטא, ההלכה עצמה יוצרת חטא, מבחינה זאת אתה יכול לומר שהדתיים יש להם יותר יצרה מאשר חילונים, זה מה שחזל אמר שכל הגדול מחדרו יצרו גדול ממנו, אבל זה שיש יצרה גדול יותר זה לא טעם משגם, זה להפך, זה אולי טעם משלח, אתה יודע. מה? היצירה יכולה, כן, היצירה היא תמיד איזה סוג גם כן של אבל מצד שני החוק הוא פועל כאן משני מישורים, גם בזה שהוא יוצר את החטא, אבל גם לזה שהוא מגן מהחטא, וזה שהוא לא מאפשר אותו. עכשיו, הביטול של החוק מצד אחד, או המגע לנשים החטא, הוא מבטל גם את החוק וגם את החטא, אבל אין מטרה, המטרה איננה כזאת, זאת אומרת, זה לא מקדם את האדם. אני לא מרגיש כרגע שהגענו עד מה? אני אביא אולי עוד דוגמה למשל, הדוגמה של הכפירה. אז הטענה בדרך כלל, כפי שאומרים, יש כאן איזה מין דיאלקטיקה הגליאנית, צריך את הכפירה, ואחר כך מתוך הכפירה אפשר יהיה להגיע לסינתזה, לאמונה. אבל מבחינה זאת זה לא נכון, מה שצריך זה להקצין את הכפירה, בצד מסוים שכפירה היא מוקצנת, אז היא עצמו הופכת להיות אמונה. וכאילו, יש איזו כאילו פרספקטיבה אחרת, או נקודת מבט אחרת, שפתאום האדם עשוי לגלות שהכפירה והמיצוי שלה הופכת להיות האמונה הגבוהה ביותר. לא רק במובן שהרשב"א אומר, שהכפירה התפקיד שלה לטהר את האמונה שמסביר את הסיבה של הכפירה של החלוצים, אלא הכפירה עצמה הופכת להיות בנקודה מסוימת, היא משנה את ההגדרות של האמונה, ואז היא עצמה הופכת להיות אמונה הרבה יותר גבוהה, אמונה הרבה יותר צרופה, דווקא משום שהיא מאבדת את הצד של ההגשמה שלה, דווקא משום שהיא מאבדת את הצד המצומצם, את הצד הלא רוחני שלה. אז גם כאן בהקשרים הללו, בהקשר שלנו המטרה היא לא להרוג את היצר או לאבד את התשוקה. אדם שאין לו תשוקה אין לו חיים. המטרה היא לשמור על התשוקה מצד אחד, ומצד שני לא לגרום לכך שהיא עצמה תיפול, לא לגרום לכך שהיא עצמה תתנבל במובן של אנלי, או במובן של בצד מסוים בעצם המצב הזה של תודה יחדית מצד אחד של הילדה של הצדיק לטיפה, המשחק הוא בסופו של חשבון כאן הנקודה העיקרית, ולא הליכה לאחד מהצדדים. הליכה לאחד מהצדדים היא מבטלת את שניהם יחד, אם אני מבין נכון. יש איזו תנועה של אמונה צרופה, של אמונה קרובה. האמונה הזאת כבר לא נכנסת לנוסחאות, היא נמצאת בעצם זה שמישהו מתחלל, בעצם זה שמישהו משתוקק, נחשף, עושה טוב וכן הלאה. עכשיו, זאת אמונה שהיא אפילו נמצאת מעבר למילים, לא יכולה להביא את עצמו בכלל הגדרות שמצמצמת. עכשיו, הכפירה בסופו של חשבון היא לא רק מטילה סימן שלה על המילים או על ההגדרות, אלא בשלב מסוים היא מטילה סימן שאלה על עצם הצורך בהגדרות. זה כאילו ההישג. בשלב המסוים יש לאדם ספקות, יש לו סימני שאלה על ההגדרות שלו. בשלב הבא הסימן שאלה מתחזק יותר. סימן שאלה לא רק שהוא מטיל סימן שאלה על ההגדרות, אלא הוא מטיל סימן שאלה על עצם הצורך בהגדרה, על עצם זה שבכלל יש דבר כזה שנקרא הגדרה או משהו כזה. ואז הכפירה שעד עכשיו הייתה עדיין באיזה עולם של שניות ועולם של הייתה ניגוד של האמונה, בשלב הבא היא מביאה את האדם בעולם שאין בו גם אין בו את הניגוד הזה, שעולם הרבה יותר גבוה. אין כאן ניגוד בין אמונה לבין כפירה, אבל יש כאן איזו צורה של אמונה צרופה, של אמונה טהורה, אמונה שהיא באה לכלל ביטוי בפעילות של האדם, התפילה והמפחות שלו והעשייה שלו, ויחד עם זה היא לא נאחזת באיזושהי נוסחה, ולכן היא לא תהיה מאוימת. טוב, זה מה שאני, אני לא יודע אם אני יכול עוד לומר משהו, מה?
כל שיעור.
מה?
כל שיעור.
לא, אתה תעזור לי.
מילה מילה.
טוב, לא, אז נמשיך הלאה. אני חושב, טוב, אני חושב שעברתי את הנקודות, אבל מבליש כאן אולי איזה נקודה יותר... ראינו דכתיב ונער יוצא מעדן אשפוס את הגן ומשם יתרד ויהיה לה אדר השם. עדן הוא בחינת התפילה כי עדן עין לא ראתה. שמעו עזר, כן, התפילה היא עין לא ראתה. התפילה היא המקום שבו לא רואים שום דבר. כן, עין לא ראתה. בתפילה אדם לא נמצא בהגדרות או במילים. שזו בחינת תפילה שהוא למעלה מן הטבע. כי על ידי תפילה משנה הטבע קנה, התפילה היא קודמת לטבע. רק אחרי התפילה אז נוצר טבע, אז נוצרת בריאה. אבל התפילה היא המקום שבתפילה אדם יכול למצוא בתודעה של יבואו צדיקי בערי אלמה, שיש לו את היכולת של בריאת יש מאין, שזו מבחינת עדן עין לא ראתה, כי למעלה מהטבע אין לנו שום תפיסה. זאת אומרת, התפילה מביאה את האדם למצב של התחלה, למצב שבו של עין לא ראתה. ועינו ונער יוצא מעדן, עינו מהתפילה כנל. ומעיין מבית השם יצא להשקות את הגן, היא התורה כנל. זאת אומרת, רק אם האדם הגיע לנקודה שהיא הנקודה של התפילה, ישושבנו זה גם לחבב, שאומרים שהתפילה היא ביטול היש, כן? ונחמן כאן אומר שזה מביא אותי לעולם באמת של הכתר, לעולם של העין, לעולם של העין לא ראתה. בתפילה אתה מתפלל, אתה לא יכול בעצם להגדיר לעצמך את הסיבה או הנקודה שבגללה אתה מתפלל, ואז להשקות את הגן הוא התורה כנעל, מעיין גנים, זה המעיין שמשקה את הגן. וכאשר נמשך מעיין החתמה מתפילה אל הגן שהוא התורה, כן, הגן זה כבר השלב של ההלכה, הזית רבי עשבים ותשעים, אז גודלים עשבים ותשעים לשמות ישראל, עד צומחים היהודים בחורי החמד, הנשמות היהודיות וכן הלאה, הנשמות הטהורות של ישראל, הם צומחים מתוך הגן, מתוך התורה. כלומר שגדלים באגן, מבינים, משכילים בתורה, והזית זוכה לעלום במקה של הלכה, לברר הדין, אסור, המותר, התור וכו'. וזה מפריש הטוב מהרע כנעל. וזהו, משם יפרד, בגלל זה נפרד הרע מעדה לביסודות, ולא נשאר כתור, ואז היה לה ראשים עוברות להיות הוויה, שמשור את התור של עדה לביסודות הנעל. וזה בחינות ארבע ציצית. ציצית כבר נזכר לאיזשהו מקום בהתחלה, לא? אנחנו לא נעד יחד את הציצית, כן, שעל ידי הציצית הוא דיבר את ה... לא, זה היה בתורה הקודמת, כן, נזכרה הציצית. שם הוא דיבר שעל ידי הציצית... אדם מכל מיצות הנחש מניסויים של הרשע, כן? הוא אמר שיש את הניסויים של הרשע, אתם זוכרים מה הוא אמר שם? כן, הנחש יחיאני, הנחש הוא היה שטחן. בואו נראה מה הוא כותב, זה מבחינת ארבע ציצית, כי ארבע ציצית הם מבחינת ארבע חיים. מה שכתוב, כאמר השם, ארבע רחוק בו היה רוח. כן, אז הציציות הם הרוח החיים, כן? שהיא באה מארבע רחוק. לא יודע, בטח הוא רואה לנגד עיניו את הציציות שמתנחנפות ברוח, או את הציציות של הבעל שם טוב, שאמרו שתמיד אם אני רואה ככה רוטטות ורועדות, שעל ידי זה מכנין הרוח שרה, שהרוח של המתנגדים, אז כאן זה כבר רוח שרה, זה כבר לא הרשעים אלה של המתנגדים, החולקים על הצדיקים האמיתיים שהמשוכים ארוכות חיים, ארוכות חיים, הרוח שלהם, מרב דקליפה של תחילת ישראל ישראל כנאי. זה מאוד מעניין, כאן הוא הכניס גורם חדש, מקודם הוא דיבר על על עשה השורה של הקליפה, אבל אז היה מובן של הרשע, כאן הוא כבר מדבר על מתנגדים, המתנגדים שחקים על הצדיקים, כלומר שבעצם אנשי ההלכה, אבל אנשי ההלכה הפוסרי רוח, והם ממשיכים את הלכת הרוח שלהם, מערב בקליפה שהוא עשה ויש צעיר. ועל כן, ציצית את הלשון שיער, או שכתוב, ויתכן ויציצית ראשי. כי על ידם נפנה עשיו איש שעיר ופנה את רוח שרה כנעל. וזהו בחינה חדית לבן שמתתף הקדוש ברוך הוא סיני וישידר ידגים המידות. כי ידגים המידות הם בחינת הרוח הרים לקדושה כנעל, כן 13 המידות, בעיקר הרך אנפין, מידת הרחות הפיים. וזהו בחינה חדית שעוד בכנפות, בחינת הרוח מידת הרחות כנעל. ראינו תלית לבן, איך הבחינת הרוח בחליפה, בחינת השר שלמוני כולו כעדרת שיער. אז אני לא רואה כרגע מה רואה במתנגדים. זה נראה שהוא לא רק רואה בהם אנשים חסרי רוח, אלא הוא רואה בהם אנשים מלאי תאוות ועוד הם. זאת יש סוג באמת של למדנים תאוותנים, שרוח שערה היא זאת ששולטת בהם. אבל אני תמיד הדימוי שהיה לכל איזה המתנגדים אנשים חסרי רוח, חסרי ספירטואליות. לנו כבר מסית אותם לכיוון אחר. בכל זאת, פרש רשי כתלית, כתלית דייקה, בחינת על ידי קליפה של בחינת תלית אדום, שמשם נמשך הרוח של הרשעים כנ"ל. ועל ידי תלית לגושה של בחינת תלית לבן, מחמיאים אותו, כי משם נמשך הרוח עם לגושה של בחינת פרסום דוד של רחמים. ועל כן מתתף הקדוש ברוך הוא בתלית לבן דייקה, וסידר לפני משה 13 מידות של רחמים היינו כנ"ל. ועל ידי תלית לגושה של בחינת מוקיר של בחינת הרוח חיים, בחינת סובב סובב הולך הרוח, נפנת תליד דקליפה, בחינת הרוח דקליפה. וזהו, לאחר בכנפות הארץ, והנה הרוע שאוי ממנה. כי על ידי הדלת כנפות של בחינת הרוח היו דקדושה, זה בחינת ארבע ראשים כנל, על ידם, והנה הרוע רשעים, בחינת משפיל ראשים את הארץ, ראשי תיבות, ארמה, כן, אבי רוח, מים אפר, שאלה ארבעת היסודות. אחת הכפיים, גם אחת הכפיים היום, תודה.